כל חי אונליין 93fm.co.il
The beat of the day.
או, שלום לכם. הנה היא, מהדורת סוף השבוע של בקצב היום במתכונת התורנית. יום חמישי היום, כ"ט בתמוז, תשע"ה, 16 ביולי 2015, למניינם. שלום לצוות, בקול חי, מוטי קופפר, בג'יי רוט רדיו בניו יורק, דוד לוין, רדיו שלום קנדה, רוברט לוי, חי-FM יואנסבורג, קטי קלר, ערוץ 2000 לוויין, אליהו מהודה היום. שלום לך, בישראל אחד אונליין, יעקב אבירן, שלגרנט, לוי כתובו, ישראל שלמה הוא האורך והמפיק של התוכנית הזו. אני אלעד שבר. בקצב היום, מהדורת בין המצרים, אנחנו נפתח עם פינתו של הרב דוד ברוורמן. בבקשה.
שלום לכם, אז הנה בקצב היום, אנו שוב בתוכנית לימי בין המצרים. שוחחנו כבר בעבר בתוכניות הקודמות על הפוטנציאל הגדול של הימים הללו שהאדם יכול לבקש על חורבן הבית, על תיקון חורבן הבית, על בניין בית המקדש. האדם בימים האלו, היהודי בימים האלו, מסוגל לתקן, לשפר, לייעל את מעשיו, וכל פעולה וכל מעשה וכל מחשבה או תפילה שיהודי מתפלל ומבקש בימים הללו, המשקל שלהם גדול מאוד ורחב מאוד, יותר מאשר כל ימות השנה, כי הימים הללו נאמר עליהם, כל רודפי יה ישיגו בין המצרים. כל אלו שרודפים אחרי יוד קי, אחרי הקדוש ברוך הוא, בזמנים המיוחדים והמסוגלים, יכולים להשיג השגות גבוהות מאוד, ודווקא בימים הללו שמציינים את חורבן הבית, הם ימים המסוגלים יותר לבניין בית המקדש. ודיברנו על כך שכפי שנאמר בחז"ל, כל דור שבית מקדש לא נבנה בימיו כאילו חרב בימיו, כלומר כאילו היום בית המקדש ברגע זה ממש בית מקדש נחרב, כלומר אותם סיבות שהובילו לחורבן של אז הם בעצם עדיין רלוונטיות להיום. אז דיברנו בתוכניות הקודמות על הסיבות שהובילו לחורבן הבית הראשון. אנו נדבר בעזרת השם בסדרת התוכניות הבאה בסיבות שהובילו לחורבן הבית השני והדרך לתקן, כי העיקר זה לדבר על הדרך כיצד לתקן. חז"ל לימדונו שחורבן הבית השני בעיקר התמקד בנושא הזה של שנאת חינם. באבון שנאת חינם, הגמרא במסכת גיטין ובעוד גמרות, הגמרות מתארות את התקופה של אז, שמבחינה רוחנית המצב יחסית היה טוב יותר מאשר המצב בחורבן הבית הראשון. כלומר, שלושת העבירות החמורות ביותר בתורה, שאדם צריך למות ולא לעשות אותם, אותם שלוש עבירות שלצערנו התרחשו בארץ ישראל ובירושלים ובתוככי בית המקדש, כך קרה בבית הראשון. אך בבית הראשון, כפי שכולנו יודעים, שמה היו 10 ניסים, 10 ניסים שכל יהודי וכל אדם שמע עליהם בכל העולם כולו, שהטבע בעצם מפסיק לפעול. יש איזה פלנטה מסוימת, איזה פיסת אדמה, ששם אין חוקי טבע. כל אותם 10 ניסים ראו אותם בכל מקום, בכל פינה, הגיעו מכל העולם לראות את התופעה הפלאית הזאת. אם רק נדמיין רגע, לחשוב על הנקודה הזו, שלמשל מסתכלים על בית המקדש, שמעולם לא אמר אדם צר לי המקום הזה. מדובר בשטח כל כך קטן, ומיליונים של אנשים עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. אם לחשוב על הנקודה הזאת שמעולם לא נראה זבוב בבית המטבחיים כשמיליוני קורבנות נשחטים שם, מעולם לא נראה טיפת דם על רצפת העזרה, לא ראו את הדבר הזה, זה הרי פילי פלאים. אם נחשוב על כך שהלחם הפנים העלה עדים מחום במשך כל השבוע, רואים את זה, ובטח ובטח הקרובים, שהקרובים זה היה הססמוגרף הרוחני שבו עם ישראל ידע מה המצב, אם הקדוש ברוך הוא מרוצה מאיתנו או חס וחליל ההפך, כשפניהם היו אל הבית, אז יודעים שהקדוש ברוך הוא רחמנא ליצלן לא מרוצה מאיתנו, וכשפניהם איש אל אחיו, הקדוש ברוך הוא מרוצה מאיתנו. ובפרט אם נחשוב רק על לשון של זהורית, זה הרי פילי פלאים, לשון של זהורית, כלומר עומדים עם ישראל ועיניהם צופיות לאותה לשון, לאותה פיסת בד אדומה בצבע אדום, אז אדום ארגמן שמסמל חטאים. והנה הכהן הגדול בעבודתו בכל יום הכיפורים, בעבודת הקודש הזו, ועם ישראל מצפה לראות האם הקדוש ברוך הוא ימחה לחטאותינו, או חס וחלילה לא, בציפייה מתוחה מאוד, מסתכלים כולם, ופתאום רואים, כולם רואים, עומדים עם ישראל ורואים איך צבע אדום מתחלף לצבע הלבן, התרגשות אדירה בעצם תפסה את עם ישראל מהקטן ועד הגדול, יוצאים כולם הביתה ויודעים כולנו נקיים מחטאים לחלוטין, איזו התרגשות שהייתה אז, איזו קרבת אלוקים, זה הרי לא דבר שניתן בכלל לתאר ולשער, וכן הלאה הדרך שעל הלש התמיד, שהייתה דולקת כל הזמן, לא קבתה משום רוחות ומשום גשמים, וכן הלאה דרך ניסים גדולים וניסים נפלאים שהתרחשו בצערי היום לעיני כל. פשוט פיסת אדמה ששמה חוקי הטבע לא פועלים. אבל למרות הכל, והניסים הכי גדולים שיש, האדם מקבל כאות חושים, כפי שדיברנו על כך בתוכניות קודמות. אני שומע את זה מדי פעם מאנשים שאומרים לעצמם, לו רק התרחשו לי ניסים, לו רק אני רואה שינויי טבע, אני מיד חוזר בתשובה, מיד מתחזק. וזה שטות מוחלטת. כי גם בתקופת הבית הראשון התרחשו ניסים נפלאים מול כל עיניהם של עם ישראל, ואנשים המשיכו לעשות את החטאים הגדולים ביותר בתוך בית המקדש. כהנים היו מסתירים פסלים בתוך הקירות של בית המקדש. אחרי שהוא הקריב את הקורבן, והוא רואה את הניסים מול העיניים שלו, אבל הוא מסוגל לאחר מכן לקחת את הפסל ולנשק אותו. אם זה קרה בבית המקדש שרצחו נביא, ורואים את הדם שלו רותח, ורואים שאדם לא מפסיק לרתוח, אין דבר כזה. ולמרות הכל המשיכו בחטאים. יהודי ואדם מסוגל לראות ניסים ונפלאות ולהישאר אותו אחד. לא הניסים והנפלאות הם אלה שיחזירו אותו בתשובה, אלא ההחלטה שלו וההתנהגות שלו והרצון שלו, זה הדבר שישנה. אז זה קרה בבית הראשון. בבית השני, לצערנו 70 שנה לאחר מכן, שנבנה הבית השני, כבר לא התרחשו כל 10 הניסים, לא היה שם את כל אותם ניסים גדולים ונפלאים, אז אותם זקנים שעדיין זכו את הבית הראשון עמדו מהצד ובכו, אותם צעירים שרק שמעו על הבית הראשון ולא ראו אותו וסוף סוף רואים את בניין הבית השני רקדו ושמחו, אבל המבוגרים והקשישים שזכו את הבית, זכו את הבית הראשון בתפארתו, הם אמרו זה לא זה, זה לא אותו דבר, אין פה השראת השכינה בצורה המלאה כמו שראינו עד עכשיו, ולכן הייתה את התופעה המורכבת הזו שמצד אחד רוקדים ומצד אחד שמחים. אבל בכל אופן, בית השני, נכון, אין 10 ניסים, נכון, אין את כל הפלאים שהיו קודם, אבל אחרי הכל, הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בתוך הבית, בבחינה מסוימת, כהנים בעבודותם, לוויים בשירה ובמזמרם, יש בית אחד שמאחד את עם ישראל, יש כהן גדול אחד, יש שבט כהונה אחד שמורכב מכל הגוונים, וכך שבט לוויה ועם ישראל מתכנסים במקום הזה, עולים לרגל, 3 פעמים בשנה, וכן הלאה הדרך. זה כן יש. ואת הדבר הזה עדיין סמכו ושימרו אפילו אותם קשישים שידעו שזה לא בהשוואה, אבל אחרי הכל, הבית השני קיים, יש מקום להשראת השכינה. אבל מה שאז קרה, שראו שמצד אחד מבחינה רוחנית היה מצב יחסית טוב יותר, אבל מבחינה אנושית, חברתית, היה מצב נורא והיום בירושלים ובכל ארץ ישראל. שנאת חינם שהתפשטה על פני כל המרחב הציבורי, בתוך הבתים ומבחוץ. עד שהגיע למצב שבו הקדוש ברוך הוא היה צריך להוציא את שכינתו, ובסופו של דבר שפך את חמתו על עצים ועל אבנים, אבל למרות הכל השאיר את עם ישראל. וכאן נשאלת השאלה היא בעצם, מדוע שנאת חינם חמורה כל כך שהיא מביאה את עם ישראל למצב של חורבן הבית, יציאה לגלות? זאת שאלה שבאמת צריך לנסות להבין, הרי אחרי הכל יש עבירות חמורות מאלו, לא נאמר על שנאת חינם יארג ואל יעבור כמו הבית הראשון, נאמר על שנאת חינם דברים חמורים מאוד, אנחנו יודעים שיש לנו כתוב לנו בתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך, יש איסור מהתורה לסנוע, אכן, אבל חמור כל כך לצאת לגלות, ים של דם, ים של דמעות, ועדיין אנחנו בגלות על בגלל אותו חטא נורא. הדבר הזה דורש עיון ובירור עד כמה שנאת חינם היא חמורה ומהווה משקל לשלוש עבירות של הבית הראשון. זה דבר שדורש עיון. אנחנו ננסה בעזרת השם בסדרת התוכניות הבאה לנסות קצת ללמוד א', מהם השורשים, מהם הסיבות לשנאת חינם, ומה הדרך לתיקונם, מה שחזל מסרטטים לנו. כי עיקר השאלה היא נשאלת, האם ניתן לשלוט על שנאת חינם? הלא זו תחושה עלוז ההרגשה. הרי אם נסתכל מה שכתוב בתורה, כתוב לא תסנה את אחיך בלבביך. זאת אומרת שכלפי חוץ אני מראה לו שאני אוהב אותו. לא עשיתי שום פעולה חיצונית שתבטא את השנאה. למרות הכל, לאחר 120 אני אמור לתת על כך את הדין. אז מה פשר הדבר? כיצד ניתן לשלוט בזה? על כך ועוד בעזרת השם בסדרת התוכניות הבאה.
תודה לרב דוד ברוורמן, נצא להפסקה, ומיד כשנשוב, נהיה כאן עם פינת החינוך של הרב אברהם סגל.
בקצב היום, בקצב היום.
The beat of the day.
בקצב היום, בקצב היום.
בקצב היום מהדורת ימי בין המצרים. עכשיו נגיד שלום ליועץ החינוכי, הרב אברהם סגל.
שלום וברכה. היום בסייעתא דשמיא אנחנו ננסה להחדיר עוד יותר חזק את העניין של הכרת הטוב עם סיפור מאוד מאוד עוצמתי. שמעתי אותו לפני כמה שנים ועדיין מהדהד בכל העצמות, ואני רוצה להעביר לכם, לקהל מאזינים, את הסיפור. זה סיפור שצריכים לחזור זה מילדים ובכל הזדמנות להחדיר מה זה מידת, מה העניין של הכרת הטוב. הסיפור קרה בארצות הברית לפני מעל 50 שנה בניו יורק, בשכונת קראון הייטס, השכונה של חסידי חב"ד. היה משפחה שקראו להם משפחת מילס. נשמע שם יהודי. המשפחה הזאת היה במצב סוציו-אקונומי מאוד נמוך, בקושי גמרו את החודש, והמשפחה התמודדה במצב לא פשוט. האבא לקח את זה מאוד ללב, הוא לא היה אדם בריא, ועם הזמן המצב הבריאות שלו הידרדרה, והוא קיבל התקף לב. קחו אותו לבית חולים ורחמנה לצלן, הוא עולה לבזן של מעלה. המשפחה הוסיף קבע על מחוב ונשארו אישה אלמנה עם ילדים קטנים עם מצב סוציו-אקונומי מאוד נמוך, עם שברון לב. הנער שמספר את הסיפור היה אז בחור, ילד בגיל 10, למד בבית הספר בכיתה ד' או ה', מספר שהמצב היה כל כך קשה בבית, שיהיו זמנים שבאתי הביתה ולא לי, לא קיבלתי אפילו פרוסת לחם לאכול. היינו אוכלים חצי תפוח, חצי בננה. וערב אחד הגעתי הביתה, ואמא אמרה, גם אין חצי פרי, אין לחם, אין פירות, אין כלום. ופשוט, ולא יותר, הלכנו לישון רעיבים. אבל אמא הבטיחה שמחר היא תחפש מה שהיא יכולה, אולי לארוחת בוקר להביא לנו משהו. אבל מחרת בבוקר היא גם לא מצאה כלום, ולא היה לנו מה לאכול. לצאת לבית הספר בלי אוכל. אי אפשר לתאר את הכאב. אבל אמא אמרה, בכל אופן היא עשתה עוד חיפוש ומצאה קוביית סוכר. והיא אמרה לי, קח את הקוביית סוכר, תשמור את זה בבית הספר. אם אתה תרגיש קצת חלש, תמצוץ את הקובייה, יהיה לך קצת כוח, אני מבטיח לך שאתה חוזר הביתה היום בצהריים, אתה תקבל סעודה, אני ילווה כסף, אנחנו נעשה משהו. כמובן, אף אחד בבית הספר לא ידע את המצב, האמא הזהיר אותם לא לספר, אנחנו נתגבר על התקופה הזאת, והילד לא סיפר שום דבר. הוא היה תמיד מצטיין, תמיד הלך מטופח, ולמד טוב, ילד מבריק. אבל אותו יום, אם לא אוכלים, אי אפשר להתרכז. ובהפסקה, הוא הרגיש סחרחורת, הוא לקח את הקובייה הצוכר, ודווקא עשה לו עוד יותר רעב וצמא, והוא הרגיש שהוא הולך להתעלף. הוא לא יכול לספר למנהל, כי אז הוא התחיל לחקור אותו, והיא צריך לספר שאין אוכל בבית, והבטיח לאמא. אז מה הוא עשה? הוא יצא החוצה לחצר, והסתובב, והחליט הוא חייב לחפש איזה אוכל. בדיוק מישהו נכנס לחצר של הבית ספר, והדלת היה פתוח. בדרך כלל הוא לא עזב את הבית ספר בלי רשות, הוא היה ילד ממושמע, אבל ביקוח נפש דוחה הכל. אז הוא יוצא החוצה מהבית ספר, וחיפש פחות ולא יותר בפחי השפעה. והנה חיפש איזה שעריות של אוכל, אולי לחם נשאר, לפעמים. כמו חתולה נכנס לפח השפעה, פתאום הוא שומע רעש, ונבהל, אולי מישהו מסתכל, הוא ירד, מאוד התבייש במעשה שלו, ואז הוא החליט, אני לא חוזר, לא אף אחד, אבל לא חזר לחפש בפח. אבל היה רעב, מה עושים? הוא מסתכל מול הרחוב, הוא רואה בניין גבוה, והוא אומר, אולי אנחנו עבור את הרחוב, נדפוק בדלת, אולי איזה אישה רחמנייה תפתח את הדלת, תיתן לי משהו לאכול. הוא עובר את הרחוב, נכנס לקומה הראשונה, יש שתי דירות בקומה הראשונה. בדלת אחת היה תמונה של איזשהו אריה שמאוד הביל אותו. הוא לא איז לדפוק שם, בדלת השני היה כתוב משפחת מוישה יעקובסון. דפק בדלת, ופותח את הדלת, הוא היה בטוח ייפתח דרך איזו אישה רחמנייה, ובמקום זה פותח את ילדה, בגיל שלו, גיל 10, חיוורת כיסית, והילדה אומרת, מי אתה? אתה הדבר? זה בדיוק הזמן שהדבר מגיע, לא הייתי כזה דבר צעיר. הוא אומר, הנער, שקורא לו ארתור, אני לא דבר, אני ילד רעב, ואין לי מה לאכול, אני הולך להתעלף. אולי את יכול להביא לי משהו לאכול, לשתות? הילדה אמרה, בבקשה, בשמחה, מה אתה רוצה לשתות? אפילו כוס מים. אומרת הילדה, אצלי בבית לא שותים מים, שותים חלב. אתה רוצה כוס חלב? אומר הנער ארתור, אצלנו בבית יש כוס חלב אחד לכל השבוע, ורק אמא משתמשת בזה כל יום קצת לכוס חלב שלה. שאני עצמי ישתה כוס חלב, זה בשבילי חלום חיי. הילדה הולכת ומביאה לו כוס חלב, אז היא אומרת, רגע, אצלנו לא שותים חלב לבד, זה הולך עם כמה עוגיות. אתה רוצה כמה עוגיות? אומר בו, בוודאי. הילד הרגיש כמו בגן עדן, הילדה מביא לו כוס חלב קרם, 4 עוגיות. הילד אוכל אחד, תופס את הלב שלו עם כוס חלב קר, שאלה, אני יכול לגמות כל העוגיות? היא אומרת, בבקשה, זה הכל בשבילך. והילד אומר, תדעי לך, הצלת את החיים שלי. אני לא יודע איך להודות לך. ואז הוא שאל אותה, איך קוראים לך? היא אומרת, קוראים לי רחלי יעקובסון. ולמה את לא בבית הספר? היא מספרת שהיא נולדה עם מום בלב, והיא לא מרגישה טוב, ולכן היא בבית עם סבתא שלה פה. ואז היא שואלת אותו, ולמה אתה לא בבית הספר? איך קוראים לך? הוא התבייש, הוא עשה כאילו לא שומע, אמר, תודה רבה, תדעי לך שהצלת את החיים שלי, תפסתי את הלב בזכותך, והוא צעק לה כל הזמן תודה רבה, והיא שואלת, איך קוראים לך? והוא התבייש, הוא פחד שהיא תבוא לבית ספר לספר, הוא רק צעק תודה רבה וחזר לבית הספר. לקראת סוף הפסקה הוא הצליח לחזור, הבית ספר עדיין הגדר היה פתוח, השתלב לכיתה והמשיך ללמוד. עשה חייל בלימודים, נגמר הבית ספר, הוא היה מצטיין, ולמד בתיכון, גם מצטיין, והחליט, כיוון שאבא שלו נפטר מהתקף לב, הוא החליט להקדיש, ללכת את תחום הרפואה. אבל היה לו כסף ללמוד באוניברסיטה, אז הוא אמר להם, תבדקו את הפסיכומטרי שלי, תראו את כמה שאני מתקדם. אם אתם תקבלו אותי, אני אקדיש את כל המחקרים שלי לאוניברסיטה. הם החליטו לתת לו את הצ'אנס, ראו שהוא ילד מבריק, ראו את הציונים שלו, והוא נרשם, והוא למד, והוא באמת הצטיין, וגמר את הטופ, את הדרגה הכי גבוה מאותו אוניברסיטה. הוא עלה מעלה, הפך להיות פה פרופסור בתחום הקרדיו-וסקולרי, מנתח לב פתוח, התחתן עם אישה, גם מנתחת לב, וכמובן חי באושר, פתח קליניקה פרטית, היה לו כמה ילדים, עבר 50 שנה מאותו יום, והנה מגיע לקליניקה שלו, אישה באמבולנס, שקוראים לה רחלי יעקובסון, שקיבל התקף לב מאוד מאוד חמור, מביאים אותה למיון, הרופאים לא בטוחים אפשר להציל אותה, וקוראים מהר לדוקטר ארתור מילס, הפרופסור, הוא נכנס, שואל אותה, איך קוראים לך? היא בקושי מדברת, רק יכול להגיד רחלי יעקובסון. אומר לה, פרופסור, תוציא את כולם מכאן, אני מטפלת בה לבד. ומהר הזיק עוד איזשהו פרופסור, ואמר לה, תדאגי, אל תקשיבי לרופאים, אני לוקח את הפרויקט, אני אדאג לך. את תצאי בעזרת השם מכאן בריא. היא בכתה מרוב התרגשות, ואז היא אמרה, למה אתה כל כך מוצא חן בעיניך? ואז היא שואל אותה, מאיפה את? את לא מקראון הייטס? היא אומרת, כן. ואבא שלך קראו מוישה יעקובסון? היא אומרת, כן, מאיפה אתה מכיר? הרופא הרגיש שדמעות יורדים מעיניים שלו, כל המסה חסף לפני 50 שנה, הוא יוצא החוץ, ניגב את הדמעות, וחזר לחדר ולא ציפר לה כלום, רק אמר, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. הניתוח הצליח, והאשפוז נגמר אחרי כמה חודשים, שהיא קיבלה את כל התרופות, הגיע יום השחרור, ואז הרופא נותן לה את ביחד עם המזכירה, יושבים ביחד כדי לגמור את החשבון, המזכירה מגישה את הדף, הטוטל, סך הכל, האשפוז והניתוח והתרופות, סך הכל 50 אלף דולר. ואז הפרופסור ארתור מילס, לפני שמגישים לחולה את החשבון, לוקח את העת הזהב שלו וכותב למטה בסך הכל, איפה שכתוב $50,000, כותב בכתב ידו, הכל שולם לפני 50 שנה עם כוס אחד חלב וארבע עוגיות טעימות. ועל זה הוא חותם, פרופסור ארתור מילס, והוא אומר, רחלי, את משוחררת. ואז היא פרצה בבכי והיא קלטה את כל הסיפור, והסיפור באותו רגע לא התפרסם. רק כמה שנים אחר כך, שרחלי נפטרה, פרופסור ארתור מילס פרסם את הסיפור, והוא כותב כך, כל זמן שאת החיה לא רציתי לפרסם שזה לא יהיה לה חס וחלילה, לבייש אותה, אבל עכשיו שהיא נפטרה, אני יכול להגיד שנתתי לה לחיות בזכות הכוס חלב, ארבע עוגיות, שזה חמש, עוד חמש שנים לחיות. היא החיה לי את הלב, ואני החזרתי לה הכרת הטוב, את הלב שלה. והסיבה שאני מספר את הסיפור שכולנו נדע, אל תשכח להכיר טובה למי שעזר לך, אפילו כי ילד, כי זה מטרת הבריאה. אינני יודע אם פרופסור מילס יהודי או גוי. אני לא יודע אם הוא יהודי או גוי, אבל הוא בן אדם. והמסר של הסיפור, הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל כך הרבה עוגיות וכוסות חלב. האם אנחנו יודעים להכיר לו טובה, להודות על הלב שמחיה אותנו, ולהודות לו מהלב, אם אנחנו נכיר טובה על כל העוגיות והכוסות חלב, והטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, הילדים שלנו גם יודע לנו, כוסות חלב, העוגיות שההורים נותנים להם, על כל מה שאנחנו משקיעים בהם, יראו את הדוגמה האישית, וכולנו נלך בעצם במטרת הבריאה, שהכרת הטוב כלפי מעלה, והקדוש ברוך הוא ימשיך להניק לנו עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, וזה יביא אותנו לגאולה שלמה במהרה. תודה רבה לכם, ולהשתמע.
תודה לרב אברהם סגל. אם תרצו להתייעץ עם הרב בכל עניין הקשור לחינוך הילדים, אתם מוזמנים לחייג ל-03-644-1180, 03-644-1180. עוד הפסקה עכשיו, ומיד כשנשוב, נהיה כאן עם הרב אליהו שירי, שמתנגד בכל תוקף שנקרא לו הרב, אבל לא תמיד אנחנו מצליחים לעמוד בזה. מיד.
Shefer kitchu berichi Di hast ins nor vashafen fardi Mikadesh zahan shem shumayim edu Zoichet zahan lubo ilom habu Atu hi atseloi nivru hoi lach In zoos vi kibben vi yoiz loi luo In sleiben mir du hoi buoi lo maze Nor fardile shimcho no Shishim Chol Ayidin Yeider Egein Yeider Shul Hot Norayim Tachlosin Einzihim Likadai Shemoy Burabim Hagant Leibin Kihayim Chaya Is not as kadaish kadaish shimcho huibuo yilobo mechu אטו הי ויזמן זוי חדרתי מקיים זעם דם פניק דשתי זיך הרגן נהל קידש שמוי צי כן מנדן נור עזלוי היית קימתי נשילי נעמי קדוש מיה אשכות זיך דבר נהי נעזר אם יחדי נשילכו בכל יום זוג בכבון וכל רע ומיין יהי שמי רבו הגרויסן ומן הגיבוי והמוי רוב אוי קדש קדש השמחו was down the down shmoy sho
בקצב היום מהדורת ימי בין המצרים, ועכשיו נגיד שלום למנהל בית הספר כוח התודעה להכשרת מאמנים אליהו שירי. שלום לך.
שלום אלעד, שלום ישראל, שלום וברכה לכל המאזינים. בשיחה הזו ברשותכם אנחנו נמשיך מאותה נקודה שעצרנו בשיחה הקודמת, העניין של תזרים המזומנים בחיים של כל אחד מאיתנו, איזושהי טכניקה סגולה או חוק אוניברסלי שהמקורות שלנו מגלים, חוק מסוים שאם נפעל איתו בהרמוניה, ההבטחה של המערשה היא יש בידו כסף ופרנסתו מצויה בידו בהרווחה גדולה בכל עת לקנות לו מה שיצטרך לו. כן, יש כזו הבטחה חד משמעית, טוטלית, ביהדות. אמרנו שההבטחה הזו מדברת על איזושהי התנהלות מסוימת ברמה הרגשית, שאם ניטול שליטה על ההתנהלות הזו נוכל גם להיות מומחים בלרוקן את הלב שלנו בעזרת השם מדאגות, ממתחים, מחרדות. אמרנו בשיחה הקודמת שהמסמך הזה נמצא בתלמוד בבלי, מסכת ברכות, בדף סמך ג'. הגמרא שם אומרת, כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלין לו פרנסתו. כופלין לו פרנסתו, שנאמר, הגמרא מביאה פסוק מהתנך בספר איוב, אני אומר את הפסוק המלא, והיה שדי בצריך וכסף תואפות לך. אם כביכול תכניס את שם השם בתוך הצרות הפרטיות שלך, שכבר נלמד מה זה אומר, אז התוצאה היא כסף תואפות לך. מה זה כסף תואפות לך? ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי שמואל בר נחמני אמר, פרנסתו מעופפת לו כציפור. מה זה אומר פרנסתו מעופפת כציפור? אם הבנתם שמדובר בשפע שפורח אצל האדם, בשגשוג, אז הבנתם נכון, כי כך מבאר לנו לפני כ-400 שנים המערשה, בלשון הזו בערך, יש בידו כסף ופרנסתו מצויה בידו בהרווחה גדולה בכל עת לקנות לו מה שיצטרך לו. נו, איך זוכים לשפע הגדול הזה? ולמרות שיש מציאות של מי תשרי ועד תשרי מזונותיו של האדם קצובים לו, יש הנהגות נוספות, כותב רמח"ל, שהן פועלות לפנים משורת הדין, מעבר למה שמגיע לאדם. יש הנהגה שנקראת י"ג למידות של רחמים, או הנהגת האיחוד, או הנהגת העתיקה קדישה ועוד, שפועלות עם האדם מעבר למה שמגיע לו, בצורה שגם לא תזיק לו. יש לכך הרבה מאוד מקורות. אני קצר בזמן, אני אגש אל התכלס ברשותכם. מה עושים כדי ליטול שליטה על ההנהגה הזו, על ההבטחה הזו בעזרת השם? והיה שדי בצריך וכסף תואפות לך. הפסוק המלא הזה שמופיע בספר איוב, עליו סובבת כל ההבטחה. מסביר לנו רבי נחמן מברסלב בספרו ליקוטי מוהר"ן, בחלק השני בתורה, הוא כותב, הכוונה היא שאנחנו צריכים להכניס אלוקות בתוך צמצומים. מה כוונה צמצומים? כל מיני דברים שמטרידים אותנו, שנוגסים לנו באושר, דברים שיושבים לנו על הלב, בחיינו הפרטיים, שכשאנחנו פותחים עכשיו סידור של תפילה, עם הנוסח הקדוש והנעלה שתקנו לנו אנשי הכנסת הגדולה, אנחנו לא תמיד מוצאים שם את המילים שבכוחן לבטא את מה שאנחנו כרגע מרגישים או דואגים. אנחנו צריכים לפנות כל יום 5 דקות לדאגה כביכול. לשבת כל יום באיזשהו חדר, באיזשהו מקום שאין בני אדם. לפנות 5 דקות פשוט לדאגה. מה הכוונה? אתם ודאי מכירים את אחת מן הגרסאות של הפסוק שאומר אותו חכם באדם, דאגה בלב איש ישיחנה, לפי אחת הגרסאות. אם יש לך דאגות, תדע לך שהן מצטברות בתוך הלב שלך. היה פעם איזשהו יהודי שעסק בפסיכולוגיה, קראו לו זיגמונד פרויד, הוא טען שכל הדאגות של האדם שוקעות פנימה אל תוך הלב, אל תוך תת ההכרה. כל מה שרצית להשיג ולא השגת, כל פעם שנפגע האגו שלך, כל פעם שמשהו יטריד את מנוחת נפשך, כל פעם שמשהו ילחיץ, הדברים הללו חודרים פנימה אל הנפש, אל הלב. והיות והלב שלנו הוא לא מחסן, הוא לא מסוגל לשאת את כל הדברים הללו אם לא מרוקנים אותו מדי פעם. ברגע שיש הצטברות ועומס של דאגות, מתחים, חרדות ופחדים בלב לאורך זמן, הדבר הזה, כשהוא מגיע אל העומס של בחינה של הגיעו מים עד נפש, בא לידי ביטוי אחר כך בדיכאון כרוני שנוצר, באדם שהופך להיות רגיש מאוד לדאגות וחרדות, בחולי מסוים שמתפרץ על שונאי ישראל, ועוד ועוד. מה אנחנו צריכים לעשות? לרוקן את הלב. דאגה בלב איש ישיחנה, לאו דווקא ישיחנה לפסיכולוג או לאיזה בובה שהוא שם מול עינה ומדבר אליה את כל הדאגות שלו, כמו שמייעצים כל מיני פסיכולוגים. במקרה שלנו, אומרת הגמרא, משתף, משתף שם שמיים בצערו. בצערו דייקה, בצרות הסובייקטיביות האישיות שלך. לשבת כל יום 5 דקות, לקחת דף ולרשום את הנקודות הכלליות שמטרידות אותך, הנקודות הכלליות שנוגסות לך באושר, מפירות את השלווה ומדי פעם פשוט דוקרות בלב. לרשום נקודות: החוב לאיש שנקרא דוד, בעיה עם המקרר, אתגר עם הילדה, בעיה בזוגיות, אתגר כלכלי, חובות, משפט, רישיון. לרשום את העניינים שמטרידים ופשוט לעצום עיניים או לפקוח עיניים, זה לא משנה. לזכור שיש רק כוח אחד יחיד ומיוחד, רק כוח אחד שכרגע מחליט עלינו בעולם, שאין עוד מלבדו. לזכור שיש כוח אחד שכרגע שוקד על שפתנו ושומע כל מילה, כל הבל פה. לזכור שיש רק כוח אחד שהוא באמת מסובב כל הסיבות, שהוא יכול להושיע ברב או במעט, ואין מי יאמר לו מה תעשה או מה תפעל. לזכור שיש כוח אחד שהכל מלא אחדותו הפשוט, זה רק הוא קיים ומתלבש בלבושים של דומם, צומח, חי, מדבר, והוא מזיז ומניע ומפעיל את הכל, ואין עוד מלבדו. לפנות אליו במילים שלנו ולשתף אותו בצערנו, לא לשבת ולעשות שם מי שברחים, שפלוני יהיה בריא, שפלוני יהיה שמח ושתהיה פרנסה וזהו. לא, לשתף בצער, להוציא מהלב את כל מה שיש שם ולשתף את הריבונו של עולם. זה מעיד על אמונה אמיתית. כשלי תהיה פגישה מחר נניח עם נשיא ארצות הברית, על מה אני אדבר איתו? אני ודאי לא אדבר איתו על הדברים האישיים שלי, כי הוא רחוק מחיי הפרטיים. אני אדבר איתו על הכור הגרעיני באיראן, אני יודע על מה. וניתן לי פגישה מחר עם ראש עיריית תל אביב, העיר שבה אני גר. על מה אני אדבר איתו? עדיין לא על הדברים האישיים בחיי, כי הוא רחוק מחיי הפרטיים. אדבר איתו על פחי הזבל בתל אביב, אני לא יודע על מה. ואם תהיה לך פגישה אישית עם אשתך, שם מן הסתם אתם תוכלו לדבר על הדברים הכי קטנים ומציקים שיש בבית. ככל שהישות שאתה מדבר איתה קרובה אליך יותר, כך אתה משתף אותה יותר בפרטים הקטנים בחייך. ליצור קשר, תפילה מלשון פתיל, ליצור קשר אמיתי עם האין עוד מלבדו, ולעורר על עצמנו את ההשגחה ולראות אחר כך את הישועות בהשגחה פרטית, זה לשתף שם שמיים בצערו, כמו שאומרת הגמרא. ואם אדם יישב ובאמת ידבר כמו שמדבר אל אבא שלו, כמו שהיה עושה החפץ חיים, תסתכלו בספר שם עולם, או בלקט אמרים, או בתנועת המוסר של הרב דוב כץ, מתואר שם איך החפץ חיים היה יושב בעליית הגג ומדבר אל השם יתברך כמו שמדברים אל אבא או אל חבר טוב. וכן כותב גם החזון איש באגרותיו, ועוד הרבה ספרים, תסתכלו בפה ליועץ, באות התבודדות, לשבת ולדבר עם השם יתברך כמו שאתה מדבר עם אבא ומפרט את כל הצער, מה אתה מרגיש, מה זה עושה לך, למה זה מציק לך, ממה אתה חושש, מה היית רוצה שיהיה, מה אתה מבקש, על מה אתה מתחנן, וכל מיני ריצועים ופיוסים וריבוי של מילים, אתה בעצם יוצר קשר. אם אתה עושה את זה, פרנסתו מעופפת לו כציפור, הכוונה היא, היות והוא בעצם מתחיל לשתף את ההשגחה, ההשגחה בעצם פועלת איתו כמו צל ואומרת לו, אנחנו מבינים שאתה לא יכול לבד, אנחנו רוצים לעזור לך. אבל אם הוא לא משתף, אז ההשגחה כאילו אומרת לו, אנחנו מבינים שאתה לא צריך את העזרה שלנו, אתה מסתדר לבד. אוקיי? אז האדם כביכול נזרק אל הנהגה של טבע וסטטיסטיקה והסתרה. אבל אם הוא משתף שם שמיים בצערו, משתף, הוא לא מברך, הוא לא עושה מי שברחים, הוא משתף, הוא מגלה את ליבו שם שמיים בצערו. מה באמת מציק לך? מה מטריד אותך? איזה חסם יש שם? מה מפר את שלוות נפשך? מה מלחיץ בכל ענייני הגוף, הנפש, הממון, הרוחניות, הגשמיות, הזוגיות, השאיפות, האתגרים ועוד? לעשות מין רשימה של קודים, של כל מיני נושאים, וכך להתחיל לשתף. אגב, ראיתי את אותה הבטחה בספר תנא דבי אליהו, שיש לנו מסורת שאליהו הנביא הרי נגלה אל, אל רב ענן, מגלה לו אליהו הנביא, שהבטיח הקדוש ברוך הוא, שאם ישראל יושבים ומשתפים אותי בצערם, אני כופל להם מזונותיהם. גם שם יש את אותה הבטחה על מזונות. יש בידו כסף ופרנסתו מצויה בידו בהרווחה גדולה, בחולת לקנות לו מה שיצטרך לו. אבל תנאי אחד, שאני מסיים את השיתוף הזה, מסיים את כל היכולת שלי לרוקן את הלב מכל הדאגות והמתחים וכולי, אני צריך לסיים עם אמונה וביטחון. ודאי שאפשר לשבור את הלב ולספר את כל הצרות בבחינה של דאגה בלי ואיש יסיחנה. ודאי שיש כזו בחינה של קרוב השם לנשברי לב. אבל לא להישאר שם אחרי התפילה. רוקנתי את הכל, הוצאתי, שיתפתי, פרקתי. הלב נקי עכשיו, אני מרגיש קרוב יותר. אני רוצה לסיים ולהצמיד כנפיים לתפילה הזו. מה עם הכנפיים של התפילה? כותב לנו הרמח"ל, האמונה והביטחון. הרני מאמין באמונה שלמה שמעוצר מתנת חינם בכל העניינים הללו שדיברתי איתך, ממש מתחוללות עבורי ישועות גדולות ונפלאות. תודה רבה להשם. להודות על השמחה של העתיד לבוא. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, בזה נסיים, כותב בספרו קדושת לוי, פרשת בשלח, שאפשר אפילו להודות להשם על הישועה קודם שנושעת. זו הבחינה של ואני בחסדך בטחתי, ועוד מראש יגל ליבי בישועתך. מרוב שאני בטוח ברחמך ובעזרה שלך, אני מודה לך ושמח על הישועה. שלום עלו ריבונו של עולם, אני שמח ששיתפתי אותך בהכל, וממש התקיים בי כל המשתף שם שמי בצערו. אני בטוח שכרגע תגלה לי את השגחתך ואת הערת פניך. אני בטוח ברחמך, בכוחך הגדול שתפעל איתי לפני משורת הדין, לא מצד מעשי. אני מראש מודה לך ריבונו של עולם בכל ליבי, שכרגע אתה ממש מסובב סיבות לטובה בעניין ישועתי. תודה רבה לך ריבונו של עולם שאתה מפעיל כרגע את היצירתיות האינסופית שלך להושיע אותי. תודה רבה לך יוצרי ובוראי שאתה מפעיל כרגע את התבונה האינסופית שלך כדי להגן עליי, להושיע אותי, לפדות אותי, לשמח אותי בנך. תודה רבה להשם, להודות על הישועה כאילו כבר נושעת. אם אני לוקח את ההרגל הזה ומפנה 5 דקות ביום לדאגה, יושב, דואג לדאוג 5 דקות, יושב, רושם את כל הנקודות המטרידות, משתף במילים הפשוטות שלי, מרוקן את הלב, ומסיים בעבודת האמונה והביטחון על ידי משפטי שינון או פסוקי ביטחון, גול על השם דרכך, ובטח עליו, והוא יעשה. אחר כך שקמים לעשות את ההשתדלות, רואים שאנחנו מרוקנים מן הדאגות, מן הלחצים, מן הקנאה, השנאה, החנופה, יש תחושת רוגע, שלווה וביטחון. זה בריא למערכת החיסון, למראה האור, למוח, ללב, לכל הביולוגיה שלנו, אבל גם בריא מצד ההנהגה של השפע שתתחיל לפעול עלינו. אנחנו רוצים להמשיך מהנקודה הזו לטכניקה נוספת שעוסקת בעניין תזרים המזומנים מיד בשיחה הבאה. מי שרוצה לשמוע עוד תכנים כאלה 24 שעות ביממה, יכול להיכנס אל הטיפ היומי שלנו 0559-700-700. תודה רבה ויום מלא באמונות מעצימות.
תודה רבה לאליהו שירי על דבריו המרתקים, ואם תרצו להזין לעוד מגוון עצום של טיפים מעשיים, אתם מוזמנים לחייג, כאמור, ל-0559-700-700, 0559-700-700, הקו הישירי, בעלות שיחה סלולרית רגילה. אנחנו מסיימים לדעתי, ישראל אומר כן, אז, בקול חי, מוטי קופפר, בג'יי רוט רדיו בניו יורק, דוד לוין, רדיו שלום קנדה, רוברט לוי, חיפה, יוהנסבורג, קטי קלר, ערוץ 2000 לוויין, אלי מהודה, רדיו ישראל 1 אונליין, יעקב אבירן, שלאגרנט, לוי כתובול, ישראל שלמה מאחורי הזגוגית, הוא המפיק והעורך של התוכנית הזו. אנחנו מסיימים עם ארי גולדווג, כל אדון, ומאחל לכם כבר מעכשיו שבת שלום, חודש טוב, נהיה כאן שוב אם ירצה השם, יום ראשון, אותו מקום, אותה שעה, ממני אל הצ'אבר ומכל צוות התוכנית, סוף שבוע נפלא, להתראות. La 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 la
ken ye no ma goin na kala masin baruch me boy rab te fi kon shomo god loy de tu goy mon le yo my lom das is vu go na so yu e moy soy ha mis go e al kai sa koy des vere da de ve khoy da la ne go go zeh su mi shon te me ki soy kes vi ra kham in de ne ke boy doy ay ni la 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 boy ni la 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 boy ni la 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 boy Sanbowem, the yes no much to make it easy. What we can know I got no as you bomb call. Send a kim bit say so, there's a sim bivoyo. I send me yeah, I got it all my kind of
The beat of the day.